אנחנו בדרך השם, חלק רביעי, פרק שישי, אות יוד. התחלנו. ואולם כלל התפילה מתחלק לארבעה חלקים. הראשון, הקורבנות. השני, פסוקי דזמרה. שלישי, קריאת שמע וברכותיה. הרביעי, התפילה ומה שלאחריה. הקורבנות, הכוונה בהם בכלל, הוא לטהר העולם כולו. כבר ראינו לגבי נטילת ידיים בבוקר, שאדם קם, אז זה לא רק טהרה שלו, אלא על ידי שאדם נוטל ידיים בבוקר, מוסיף בזה טהרה בעולם כולו, מטהר את העולם. ואחר כך זה נמשך בפרשות הקורבנות, קורבן תמיד, קטורת. הכוונה בהם בכלל הוא לטהר העולם כולו, ולהסיר ממנו כל משהו עיכוב ומניעה אל ביאת השפע העליון ממנו. דבר ראשון, צריך לנקות את הבית, שיהיה ראוי לקבל שפע. וזה עשה על ידי הקורבנות.
אחי לא אשכנזים לא אגיד על קורבנות?
זה מופיע בסידור.
מה עם אחינו הספרדים?
נוהגים אחינו הספרדים. אני מרוקאי, אז אני שתי המחים שלנו.
מרוקאי מתוקן.
אני אחינו הספרדים ואחינו
אשכנזים. ראו שהאשכנזים ככה מחפפים, אז... אבל אמרתי את זה לרב סבתו. מה פתאום, מה פתאום? אומרים פתח אליהו, אומרים.
זה מגדים בכנסת. בוקר, כל הסביבה. יש אנשים שבאים,
זה מכפיל לך את הזמן של התפילה. ברוך השם, ברוך השם, זוכה.
גילית מקום חרפתנו.
לא, זה בעיניי באמת פלא. המשנה ברורה כותב, ותשעה באב לא אומרים קורבנות, כי זה לא חלק מהתפילה. אז אני לא יודע ממה זה מתחיל העניין הזה. אני דווקא, אני עצמי כן משתדל להגיד קורבן תמיד וקטורת. לא את כל ה... לא להגזים.
כשמדהים אצל הספרדים, זמן שחרית, אז שואלים כולם, הודו? מתי הודו?
כל אחד אומר בקצב שלו את
הקורבנות. עכשיו בזמן הזה לא, אבל כשאני נוסע לרחובות, יש בית כנסת שונה הלכות ליד ה... ליד התחנה המרכזית, לא רחוק, ליד השוק. שם היה מתפלל הרב, היה תלמיד חכם גדול ברחובות. שכחתי את שמו. הוא היה, זה בית כנסת, היה בית כנסת אשכנזי. ועכשיו, בשנים האחרונות, לא יודע ממתי, אז באים, לפחות בצהריים, אני לא יודע מה, בצהריים, במנחה, יש מנחה בצהריים. אז באים הרבה מהשוק, כל מיני כאלה, בעלי בסטות וזה. בקיצור, יש שם, אז היה שם, אז... נו, הגיע הזמן, אשרי יושבי ביתך. לא! לא הסכים שם אחד שהוא נהיה גבאי, לא הסכים בשום אופן. פתח אליהו, חכה עוד איזה, התחילו, קורבנות, לא ויתר.
אז כולם קלטו, שמניחה
מתחיל 10 דקות אחרי כן, אז יש חשיבות לאמירת הקורבנות, זו חשיבות גדולה מאוד. איך האדם מכניס את המלך לבית מלוכלך. זה הניקיון של ה... הרחץ, בוקר טוב, הרחץ בניקיון כפר והסובבה את מזבחך השם. פסוקי דזמרה, הכוונה בהם בכלל לגלות אור פניו יתברך. כבר בפסוקי דזמרה מתחיל להתגלות האור על ידי התהילות שאנו מתהללים בתורץ
ומהללים בו.
מתהללים בו. תהילת השם ידבר פי. מה כתוב אצלך?
מתהללים.
מה כתוב?
מתהללים.
מתהללים.
כמו שהרב אומר. שהרב ספינר.
זה הרב ספינר. מה, למה צוחקי?
זה משחק של הילדים. זה שהם סוררים. כל הילדים סוררים. אוהבים איזה, זה ספינר.
אמר לי, זה אבא לפני כמה זמן, כל הזמן הבן שלי עושה ככה. אותי, אתה כל הזמן עושה ככה, והוא כל הזמן עושה ככה, מה ידעת?
על ידי התהילות שאנו מתעללים בו ומספרים בשבחו. זאת אומרת שאנחנו, כשעם ישראל מעלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא, ממשיכים אור אלוקי אל תוך המציאות, שזה עניין תלאו הבורא יתברך במעשה הזה, דהיינו בהילול לפניו, והוא עניין הבוחר בשירי זמרה. הבוחר בשירי זמרה, הבוחר בהם כדי להמשיך אורות אל תוך הבריאה. ראש הקדוש ברוך הוא, הוא זקוק לזה שאנחנו נעלל ונשבח אותו, אז לשלום. אבל כך סידר שעל ידי מה שאנחנו מעללים ומשבחים, ובעצם על ידי זה מחזקים את האמונה, עלו מן השמיים, עלו מן הארץ, תנינים, כל תאומות, כולם מעללים את שם השם. יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. אז זה גילוי של אמונה שלנו, אמונה גדולה, וממילא ממשיך אור אלוקי אל תוך הבריאה.
איך זה מתיישב עם מה שהרעורה, ועוד כתבו שהעניין של פסוק הזמרה זה להחריט את כל הקוצים שמתווים לפני, זה לא בדיוק מה שהיה.
אז ברוך, וזה מונח בלשון זמרה.
כן, זמר הריצים.
לשון זמיר הריצים. ככה שבמובן הזה זה המשך של הקורבנות. הפסוקי דזמרה והרמח"ל, האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. ואז הגמרא אומרת, אבל אנחנו אומרים הללויה, נכון, מה איך הלשון שם?
רש"י אומר שזה הלל שם מן השמיים, אשרי והלל שם מן השמיים.
אז יש בזה בחינה של הלל. אז יש אולי שתי בחינות, יש בחינה של זמרה, הבוחר בשירי זמרה, יש בחינה של הלל. כן, אבל לא זוכרתי, זה כתוב בשער יורה ככה.
כן, זה בהתחלה.
טוב, קריאת שמע וברכותיה. כבר בארנו עניינם בכלל. בארנו נכלל בהם עוד עניין אחר. הבאר לפני כן, או בפרק הקודם,
פרק ד'.
תפתחו פרק ד' סעיף י' א'. והנה חז"ל חיברו לעניין הזה הברכות של הקריאת שמע, וזה כי הנה בכל יום מתחדש כל המציאות כולו מלפניו יתברך. אנחנו אומרים מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שאומר בנפשחיים כאמור לעושה הורים גדולים. אז ברוך הוא היום יצר את העולם מחדש, היום נברא העולם, יש שכינה של היום אלפים תשעיניים זין, יש היום יום ראשון לבריאת העולם, היום הרת עולם. וזה בשתי בחינות, אחת בבחינת הקיום וההתמדה, שהנה מתחדש השפע בכל בכל להתקיים ולהתמיד על מציאותו, והשני כי הנה כל הימים מימי הששת אלפי שנה, הנה כולם גזורים ועומדים מלפניו יתברך בבחינת הערות והשפעות מציאויות ומצבים המצטרכים לעולם שישלים הסיבוב הנרצה ויגיע לשלמות, ונמצא כל יום בחינה חדשה ממש. הבחינה היא מתחדש כל המציאות כולו, וזה נאמר מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז גם בבחינת הקיום של העולם הקדוש ברוך הוא כל יום מחדש שפע חדש לקיומו של עולם, וכמה רחמים יש לו הקדוש ברוך הוא, כמה העולם עסוק בשטויות, והקדוש ברוך הוא כל יום מרחם, משפיע שפע, מה שאומר הרמק רבי משה קורדובר בתומר דבורה, שאומר שאדם צריך ללמוד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. אפילו בזמן שאדם חוטא הקדוש ברוך הוא ממשיך לו שפע, בזמן שהוא חוטא.
זה כבר יותר קל.
זה על הקיום. עכשיו הוא אומר, אבל יש בחינה אחרת בכלל, שכל יום זה עולם בבחינה חדשה ממש. הוא אמר, יש תבנית של בריאת העולם, ואחר כך כל יום זה תבנית בפני עצמה, ובסיום הקדוש ברוך הוא מצרף את כל התבניות האלה, ומהם נעשה התיקון השלם, התיקון השלם של העולם. אבל כל יום זה אור חדש ממש, לא רק שפע קיום נוסף, מתחדש השפע לקיום של אותו עולם כמו שהוא נראה לנו בעיניים, לא נראה שיש בו בריאה חדשה. אמא שלי אמרה לי תמיד בשם סבא שלי, סבא שלי היה אומר, החיים הם כמו ספר, כל יום מתחילים דף חדש. את תסחבי איתך, הוא אומר לאמא שלי, שום דבר מלפני כן, מתחיל יום חדש, מתחילים לכתוב מחדש, דף נקי, כל מחדש. זה מבחינת העולם חדש.
זה הבחינה הראשונה או השנייה? השנייה זה אומר שאני סופר ומתחיל לכתוב דף חדש, כי אם אני קורא דף חדש הוא תמיד היה, רק שעכשיו הוא נפתח לפניי. זה הבחינה הראשונה שלנו.
כן, כסופר, לא כקורא.
אבל כסופר, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן את השפע הזה רק על ידי המצוות שלנו, בלי מצוות השפע.
גם כל התבניות האלה, הוא אומר, קיימים לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא. הוא רק נותן לנו את התבנית הזו, תמלו אותה. כל יום יש תבנית שאותה אנחנו ממלאים. במצוות, בתורה, במעשים טובים. הוא אומר, כבר עשיתי כבר אתמול, כבר היה אתמול. בנפש החיים אומר, אדם אומר, דחילק, כמה אפשר להתפלל אותה תפילה? הוא לא כותב דחילק, נפש החיים. הוא אומר, כמה אפשר להתפלל אותה תפילה? אותו הדבר, אותו הדבר, אותו. רוטינה חוזר כל הזמן, כמו שאתם אומרים, מסובבים כזה, זה מה, זה מסתובב כל הזמן אותו הדבר, לא יודע מה העניין בזה.
הנכדים של הרב.
הסבירו לי.
פרוט קשה וריכוז.
סתם התעסקות. בקיצור, כל יום יש בחינות חדשות וגילויים חדשים, ואז הוא אומר, נפש החיים, התפילה, אתה אומר, אתה התפללת אותה תפילה, מי אמר לך דבר? אף פעם לא התפללת את התפילה הזאת בתוך המציאות הזאת. התפללת במציאות אחרות, במציאות אחרת, בעולם אחר. אבל במציאות של העולם הזה, כמו שהוא היום, לא התפללת. שחרי, מירחה, זה עולם אחר. בעולם אחר. והנה, אז עכשיו הוא אומר, והנה על השורש הזה תקנו הברכות האלה והשבחים. על כלל הבריות כולם, שהם המתחדשים יום ביומו. תקנו הברכות האלה והשבחים על כלל הבריות כולם, שהם המתחדשים יום ביומו. והנה כלל הבריות האלה מתחלק לשניים. האחד, כל בריות העולם התחתונים ועליונים. והשני, כלל המין האנושי, והיינו ישראל, שהם מין האדם באמת. הרי, זה לא, אומרים שהרמח"ל הוא הרי אומרים שונה מהכוזרי, הכוזרי מדבר על הסגולה, והרמח"ל אומר, לא, האבות, האבות, בגלל המעשים שלהם, אז הקדוש ברוך הוא אמר, הזרעם ממשיך, אבל זה, יש מקומות ויש, אז פה הוא אומר, והיינו ישראל שהם מין האדם באמת. הם מין האדם באמת. אתם קרויים אדם, ואין עובדי כוכבים קרויים אדם.
יש שיחה של הרב ניצן, זה צריך.
ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן. יש שיחה שראיתי של הרבי מצאן, זה אצל השפח חיים, שהוא כותב ש... זו שיחה שנותן באמריקה, לחדים שלו באמריקה, דיבר על ההידמות לעולם הגוי וזה. זאת אומרת, כשאני גדלתי כילד באירופה, אז ידענו שיש כל מיני סוגי בעלי חיים. יש פרה, יש סוס, יש חמור, יש גוי. ככה גידלו אותנו. אתם היום לא מבינים את זה בכלל. זה בכלל לא אותו סקאלה יהודי, זה סקאלה אחרת, האמת שהרב כותב את זה בורות ישראל מדברים דומים. על המרחק, אתם דברים דומים מאוד לעניין הזה. אני אומר, זה בכלל אתם, עצם שדברים בסקאלה זהה על יהודי וגוי, זה אומר שיש פה איזשהו פגם בהבנה הבסיסית של העניין, ככה הוא כותב את זה. הוא אומר, לכן אתם מושפעים תרבותית מכל מיני דברים כאלה.
זה קשה, זה קצת לא מדויק.
זה קשה לשמוע את זה.
כי נשמת הנחש לא נכנסה בחיות בבהמות. מה שכתוב בתניא, מה שכתוב בארי. נשמת הנחש היא מאוד דומה לנשמת אדם, רק שהיא מסיתה אחלה וזה.
אז מה זה קשור?
כי זה לא מדרגת נפש החיים.
הוא לא דיבר. אני מבין, משהו התכוון, הוא לא התכוון ברמה הפשוטה, ברמה הלוגית, שבאמת בדיוק אותו סקל. אני אגיד הרב שהוא כותב באורות ישראל, אם אני טועה, הוא אומר שהמרחק בין גוי לבעל חיים, הוא יותר קטן מחלק בין גוי לישראל. בסדר? על המישור הזה, הוא אומר כילד, אז ממה מה הסבירו לי כילד? הוא אומר שיהודי זה כאן, וכל שאר בעלי החיים, כולל הגויים בצד שני. זה מה שהוא התכוון להגיד, לא ברמה הלוגית של העניין.
לא, אבל גם לא ברמה הלוגית, גם ברמה הפנימית. כן, נכון שמצד נפש האדם, מה ששערי קדושה כותב, מתוך מחצב החושך. זה ודאי שם זה ברור. אבל כשאנחנו מדברים על מציאות של גוי, זאת אומרת שהיה בגן עדן שני יצורים שהיה אדם, והיה הנחש, וכשהאדם הראשון חטא, בתוך קין והבל התערבבו האדם והנחש, ולכן יצא מציאות שלא כל צאצאי האדם, בני האדם, הם מנשמת אדם, אלא מעורבבים, נשמת הנחש, אז זה העולם הפירוד, זה העולם של הגויים.
מי שחי עם גוי, מבין כמה זה יותר קוראים לבעלי חיים מאשר יהודים, באמת, לא בזה.
כן, אבל מצד להבין, תורה. התורה היא, מה
שמובע בעלייה כזאת. אני לא חושב שאתה מדבר במישור שאתה מדבר, שלמה.
אני לא מצליח להבין בכלל מה שאתה מדבר.
זה שני מישורים לגמרי.
אריה הקדוש, אריה הקדוש, מה אריה הקדוש אומר? משהו אחר מזה?
לא, בדיוק זה, בדיוק זה. אבל מה זה מציאות של גוי? זה לא שהוא לא...
גוי הוא גוי והוא גוי, ויהודי זה משהו אחר, ויש סגולה אלוקית שנמשכת מהאדם הראשון ולא נמשכת בגויים, וזהו, לא צריכים להיכנס הארי הקדוש לסיפורים עכשיו. לא, יש מהלך של סגולה אלוקית שהוא נמשך מאב לבן, מאב לבן באדם הראשון, עד שמגיע לעם ישראל, ועם ישראל, עם ישראל נהיה כולו עם סגולה, עם קדוש אתה להשם אלוהיך, בך בחר השם להיות לו סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. זהו, ויש כל הקליפות, כל הזה, וכמו שאתה אומר, התניה, מחצבי הנשמות, ממקומות אחרים לגמרי, זה לא רק תלוי בנחש, זה לא נכון. זה לא רק תוצאה של הנחש. המהלך של הכוזרי הוא המהלך הפשוט והברור, זה לא... יש בזה חשבונות נוספים, בתוך זה יש עוד הרבה חשבונות נוספים. עכשיו השבועות, האם נעשה חיתוך מוחלט? הנה רות המואביה, מדגישים, רות המואביה באה, מצטרפת לעם ישראל, נכנסת בתוך עם ישראל ובונה את עם ישראל, בונה את עם ישראל בדברים שחסרים היו בעם ישראל. או משה רבנו, שהמהר"ל מסביר, משה רבנו, איך המהר"ל שואל, איך יכול להיות שמשה רבנו התחתן עם גיורת? איך יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות דבר כזה? כאילו, היא בת יתרו. מה, הוא אומר, חסרות בנות בעם ישראל? משה רבנו, שהוא כליל השלמות, אז הוא אומר, דווקא משה רבנו, מצד השלמות שלו בעם ישראל, שכול משה כנגד כל ישראל, אין לו השלמה מתוך עם ישראל. והשלמה שלו באה דווקא מאומות העולם. אז יש כוחות שנכנסים בתוך הקדושה, זה כמו שיש בטח למד פה לומדים, החקירה לגבי ביטול בשישים, האם זה בטל לגמרי ונהפך לחלק של היתר, או שנשאר במציאות ואחרי זה חוזר ונאור, או מה שיש, אז דנים. ושתי הבחינות כנראה אמיתיות, יש כזה ויש כזה, וככה גם באומות העולם. יש הפרדה מוחלטת בין אומות העולם וישראל. ובכל זאת יש מציאות, כמו שאנחנו רואים בתורה, של גרים, שנבלעים בתוך עם ישראל. נבלעים בתוך עם ישראל. נבלעים ובונים את עם ישראל, לא רק נבלעים. בונים, מוסיפים, שכללים. והנה על סדר זה, סדרו ברכה ראשונה בשבח כלל הבריות ופקידיהם. והם הבריות למטה, והמלאכים למעלה, כל אחד בסדריו. וכללו בזה העניין, היום והלילה והמאורות, ומשלים בהם, וזה ברכה ראשונה. והשנית, בשבח על עניינם של ישראל, והאהבה שאהבם והקירוב שקרבם לעבודתו. הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא אנחנו בחרנו את עצמנו. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, בסדרים כפי שקבע. והשני בשבח על עניינם של ישראל ואהבה שאהבם והקירוב שקרבם לעבודתו, ונכללו בברכות האלה כל אלה העניינים בדרכיהם האמיתיים. אחר כך קריאת שמע. טוב, קיצור, אז זה מה שהוא אמר פה בעניין הברכות, שבח כלל הברואים, וברכה שנייה שבח מיוחד על ישראל, הקשר מיוחד בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, והקשר שבין עם ישראל והתורה. ואז פה הוא אומר, כבר בערנו עניינם של ברכות קריאת שמע, ומלבד מה שבערנו נכלל בהם עוד עניין אחר, והוא כי סדרי כונניות הבריאה והשתלשלותה, כן, חזרה למקום שלנו, פרק שישי, בחלק רביעי, פרק שישי. כי סדרי כונניות הבריאה והשתלשלותה, כבר בערנו בחלק ראשון, שאולם הנבראים כולם משתלשלים ובאים מדרגה אחר מדרגה מן הכוחות השורשיים עד הגשמיים. ואולם גזרה החוכמה העליונה, עוד אמרנו כבר על הביטוי הזה, הוא משתמש בו הרבה מאוד פעמים, שכל היסודות של הבריאה הוא קורא להם גזרה. גזרה, לא גזרה כמו ש אז היה אומר טראמפ, אומר הוא החליט גמר, הוא גזר גזרה. גזרה חוכמה עליונה בערכנו, מבחינתנו זה גזרה. זאת אומרת, אין חרשות לערער בדבר. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. אבל מה המקור של הגזרה? החוכמה העליונה. והוא משתמש בביטוי הזה הרבה מאוד פעמים. בתחילת הספר, זה חזר לנו ממש הרבה 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 פעמים. גזרה החוכמה העליונה, גזרה החוכמה העליונה. ואולם גזרה החוכמה העליונה של להיות הנבראים כולם קבלים השפע מלבן אבי ברך, יהיו תחילה מתקשרים זה בזה מלמטה למעלה, התחתונים בעליונים מהם והעליונים בעליונים יותר, וכן על דרך זה עד הכוחות השורשיים, והם יתעלו בו יתברך ויושפע להם שיפו, ואחר כך יתפשט השפע מלמעלה למטה בכל מדרגות הבריאה קרוב. לא שמחו יכול לסדר את הבריאה גם אחר. ככה הסדר של הבריאה, כמו שקוראים לזה בקבלה, העלאת מן והורדת מד, אז זה שפע. קודם כל אנחנו מקשרים את העולמות מלמטה, וכשאדם מתפלל ומתחיל מלמטה, קורבנות, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, תפילת 18, מעלים את כל העולמות, מקשרים את כל העולמות מהמציאות התחתונה שלנו בעולם הזה עד לשורש העליון, ואז גורמים לשפע אלוקי. למה זה דווקא ככה? מה, אי אפשר שיהיה בצורה אחרת? אפשר, כל מיני אפשרויות. כך גזרה החוכמה העליונה שהדברים האלה יהיו תלויים באדם. ואחר כך התפשט השפע מלמעלה למטה בכל מדרגות הבריאה כראוי. כלומר, כשהשפע יורד, הוא גם יורד במדרגות, יורד במדרגות, משתלשל, נאצל, וישובו והתייצבו כולם על מדרגותיהם לפועלם כפי מה שסודר להם. ואולם הברכות האלה של קריאת שמע סודרו על פי הרזים האלה. ולמה זה המילה ואולם? הברכות האלה של קריאת שמע סודרו על פי הרזים האלה, ובאותה שבח והילול מתעלות מדרגות הבריאה מלמטה למעלה. עד התקשר הכל במדרגה היותר עליונה. זאת אומרת, שאנחנו הולכים את המהלך הזה בזמן התפילה, זאת צריכה להיות מחשבת רקע של הראש שלנו, שאנחנו עכשיו מרוממים את הבריאה, מעלים אותה מלמטה. מלמטה הולכים ועולים, הולכים ומתרוממים. בפועל רואים שהאדם מתחיל את התפילה, עוד הוא לא בדיוק יודע, עוד לא מאופס. אלא אם כן היה לו לפני כן שיעור דף יוימי, שאיפס אותו, ואז הוא מגיע לתפילה. אבל אם לא, אבל ככה, ואז יש סדר כזה של התעלות, גם אפילו אם למד דף יוימי. מרגישים את ההתעלות שמתרוממים מדרגה למדרגה, מדרגה למדרגה, עד התקשר הכל במדרגה היותר עליונה. ואז נקשר הכל ונתלה באורו יתברך, ונמשך השפע לכל הברואים, והוא מה שנעשה בתפילת 18. אז פה הוא אומר שבתפילת 18 גם נמשך השפע למטה. אביאל, עולת ראייה, תביא את שניהם, נדמה לי בבית זה בתוספת, בסוף יש משהו לזה. אתה אמרת על הזוהמה של הנחה, אז החזל אומרים, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, גויים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתם. אז הגמרא שואלת, גרים מאי? אף על גב דהינו לא אהבו, מזלי הוא אהבו. אז זאת אומרת, שורשי הנשמות של גרים גם כן עמדו במעמד הר סיני וניתרו. אז פה רואים לכאורה את העניין הזה של הזוהמה, ואני אומר, זה לא רק זה. זה שם נאמר לגבי זה, שאדם שיש בו זוהמה לא יכול להיות שיעסוק בתורה. מי שיש בו בתוכו זוהמת נחש לא יכול לעסוק בתורה. אז איך גר שמתגייר בא ועוסק בתורה, יושב ולומד תורה? הגמרא אומרת שאף על גב דהינו לא אהבו, מזלי הוא אהבו. מזלי הוא זה שורש הנשמה, כמו שכתוב בגמרא במגילה, שכתוב שמה שדניאל אומר, ואנשים אשר היו עימי לא ראו את המראה אבל ברחו בהיחבא. אז הגמרא שואלת, וכי מאחר שלא ראו, אז מה הם ברחו? לא רואים כלום. הוא ראה את המראה, וראיתי אני לבדי את המראה, ואנשים אשר היו איתי לא ראו. והוא ראה את המראה, והוא נופל על פניו, הרכבותיו דלת ענק שען, וכל גופו רועד, מפחד נוראי, מפחד השם ומדר גאונו. ואנשים שהיו איתו, הוא אומר, לא ראו, אבל הם התחבו, ברחו, כמו שכתוב אצל הבית יוסף, בליל שבועות.
שכולם ברחו.
רבי שלמה הלוי אלקבץ אומר, כולם התחבו מתחת לספסלים, מרוב פחד. אני הספרתי לכם פעם שכותב את זה הרב שמעון סטרליץ, היה תלמיד חכם עצום שלמד במרכז הרב בזמן הרב זצ"ל, רבי שמעון סטרליץ. אז הוא החליט שהוא רוצה פעם לראות איך הרב זצ"ל עושה תיקון חצות, הרב קוק. אז הוא נכנס לחדר, וכשהרב לא היה, היה החדר הקטן של הרב, קיים עוד היום, אני הזדעזעתי לראות שהשאירו אותו פתוח, וכבר צבי יהודה היה בחרדת קודש נוראה, נכנס לשם פנימה, ממש בחרדה נוראה, אני מדבר איתכם 40 שנה אחרי שהרב נפטר.
זה בקטן הזה בבית הרב שמתנימים?
כן, כן. אז שם הייתה מיטה והיה שולחן ומנורה. אז הוא נכנס שם והתחבא מתחת למיטה. וחיכה לראות שהרב ייכנס. הרב נכנס, הדליק שם נרות, יושב על הרצפה. והתחיל לבכות, התחיל להתפלל. ואז הוא הרגיש שהוא מתחיל להיכנס לאיזה פחד. טוב, אז הוא, אבל מרגע לרגע הוא רואה שהוא מאבד את השליטה על עצמו. הגוף שלו כולו רועד מפחד, רועד מפחד נוראי. ואז בסוף הוא אמר, אין לו ברירה, פה אם הוא יישאר, תוך כמה דקות הוא מת, פשוט מת, הרגיש זהו, זה הסוף שלו. אז אין לו ברירה. בקיצור, התחיל לזחול, זחל מסביב לרב, והרב לא רואה כלום, והרב רואה למעלה, לא רואה פה. וזחל, פתח את הדלת וברח משם כל עוד נשמתו.
אני נשמע עושה כזה גם עם הרם שיקווה חתן סופר, וגם הוא מפתע לי מרוב שיצווה הרבנו איך מיזה, שאני סיפורים לומים לזה. סיפור מפתע לי מרוב שסיפור אומר שהוא ראה אותך, הוא מתפלל. זאת אומרת, קרח קריחה אחת של הגרט, והתחלתי לראות, קריחה שנייה, הרגשתי שאני מתחיל ממש כבר לזעוק. ואז הוא ראה, אתה אומר לו, שיגנר, אני תשאר פה עוד קריחה שלישית, כבר יוצאת נשמתך, ככה. בוא נלך מליסן, אני כמר לי, גם נפתני מגוף שלי. ויש סיפור דומה על מרם שיק
ואחתם ספר. יש בזה סכנה גדולה, ללבוש בגדים של גדולים. שלשום הבן שלי עבר פתאום, מרדכי עבר באופן פתאום מניתוח, פנדצית. זה היה בא לצאת לטיול עם הכיתה שלו, פתאום כאבי תופת, היה לו נס, והרופא העיף אותו ישר לבית חולים, ותוך כמה זמן הבא. קיצור, נסעתי עם חיימי בלילה, לבקר אותו, ואז חיימי אומר לי, אתה רואה שם את הקומה העשירית למעלה בשערי צדק, וזה, אתה רואה שם אור אחד חושך, חדר אחד חשוך, אין אור. אני אומר לו, כן, ומה? אז הוא אומר לי, זה החדר של הרב. אמרתי לו, מה, אתה אומר? הוא אמר, החדר של הרב, לא משתמשים בו. אמרתי, ככה, מה, שערי צדק ויתרו על חדר? הוא אומר לי, לא, הם לא ויתרו. אבל אחרי שהרב נסתלק, אז הכניסו לשם שם, והיו שם כל מיני דברים. היה קצר בכל החשמל, היה המים, פתאום כל הצינורות התפוצצו. היה שם בלגנים שלמים. עד שהם הגיעו למסקנה בהנהלת בית החולים שלא משתמשים בחדר הזה. הם שמים שם כל מיני דברים שלהם, מכשירים, אבל לא, 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 לא ישנים שם, לא משתמשים שם. מביא, ממש מביא. אספס, כי מאספס יותר רבנים. אמר שזה עושים להם בתי חולים. בתפילת 18 גם יש עניין של התעלות וגם יש עניין של ירידת שפע. כבר פה הרב מדבר על נפילת אפיים, יש פה השמטה לנפילת הפסוד, נפילת אפיים. עכשיו אנחנו דווקא בימים עוד שלא אומרים, היום מחר כבר אומרים,
מחר אומרים,
כן, מחר
אומרים
אז נתחיל נפילת אפיים כמו שצריך. סוד נפילת אפיים, אחר שנתרחבה דעתו של אדם והשגת אור, אור הרוחניות העליונה ולבבו מלא עוז ותעצומות מהתפילה, תואר, חדווה ותפארת גדולה, הנה הטוב שבנפשו מתאדר ומתגדל. אז משמע שמקבל שפע, אבל גם הרע, השיעור שבעיסה, הנטיות השפלות, גם הן המתעוררות. זה הסכנה שלה מקבל שפע גדול, מתעלה ברוחניות. יש לו התעלות גדולה, ופתאום מרגיש התגברויות של יצר הרע נוראי ודברים נוראים. ובגלל שכמו שהטוב שבו התגבר, גם חלק מזה עובר. אפילו רק מעשר כספים הוא מקבל, כבר זה מספיק לו לרע. להתגבר, להתחזק, מתעוררות הנטיות השפלות, להתחזק עם חוזק הכוח ואומץ החיים. לזאת מסב האדם את דעתו אחר את חדווה זו אל השפלות והכיעור שבתוכו. אז נפילת אפיים, שאדם מוריד את הפנים, אדם נושא את פניו, וישא השם פניו אליך, אבל אחרי התפילה אדם מוריד את פניו, כי מוריד, מתייחס אל הצדדים השליליים שבו, אל השפלות והכיעור שבתוכו, וממאס ממש בחייו מצד החיסרון והפחיתות, זוהמת המידות הרעות, השכלות והמעשים הרעים שלו. אתה חושב, היית עכשיו בדבקות אלוקית, פעלת 18 בדבקות עצומה, מה אתה חושב, נפחת להיות מלאך בבת אחת? לא, יש בפנים נשאר כל מיני מידות רעות, זוהמות, תכונות. אז מגיע למצב של, זה מה שנקרא, מסירות נפש. אז הרב קורא לזה מואס בחייו מצד החיסרון והפחיתות שלו, ובזה מתבדלים ממנו השיגים וכוחם נחלש, ונשאר העוז הנפשי שספג מקדושת התפילה בעוצם רוממותה נקי, וחוזר להמשיך עוד את תוכני הדעות והרגשות הרוממות שבתפילה לשלווה עם החיים היומיים על ידי קדושה דסידרה. אז זהו, שקדושה דסידרה זה מוריד את השפע, אבל כנראה כבר מתחיל ב-18, אבל מוריד את השפע אל החיים ממש בקדושה דסידרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחזקנן על כל מה שברא, להחיות בהן נפש כל חי.